בשנת 1985, אחרי 3 שנות לחימה בארץ הארזים, צהל נסוג דרומה מקו סיום מלחמת שלום הגליל ונערך בקו הגנה חדש. מערך ההגנה הישראלי החדש הורכב משרשרת מוצבים שאוישו לסירוגים עם צבא דרום לבנון במטרה להגן על יישובי הצפון. ההסקט שלפניכם נוצר במטרה להביא טעימה מהחיים ומהמוות ברצועת הביטחון.
לפני כשנה פתחתי את קבוצת סיפורים מלבנון. מאות ואלפי חיילים שיתפו את הסיפורים האישיים שלהם מהמוצבים, וקהילה חדשה נוצרה.
עם החשיפה לקבוצה ולסיפורים בלבנון, זה כן חוזר ככה, חזר יותר. הזיכרונות האלה, יש להם אופי גם שהוא מטלטל. אתה לא יכול להישאר להם אדיש, לא יכול להישאר להם שלב. אתה פוגש אותם והם מנערים אותך והופכים להיות כאלה בלתי נסבלים, שכל מה שאתה רוצה זה לא להיזכר בזה, לא לחשוב על זה, לא לדבר על זה.
הפעילות האינטנסיבית בקבוצת הפייסבוק יצרה באז, שבין השאר השפיע על מקבלי ההחלטות, להעניק את אותה מערכה למי ששירת ברצועת הביטחון. אבל מעבר לזה, היא הציפה זיכרונות, ולא פחות מכך, היא עוררה את המודעות לאחד הדברים שמלווים רבים מהלוחמים בלבנון, פוסט-טראומה.
בשיחות עם החיילים, שמים לב פעמים רבות שהחוויות מלבנון נמצאות איתם עד היום, ומשפיעות על כולם ברמה כזו או אחרת.
זו תמונה שעדיין חוזרת לי בראש עד היום, שאני עולה למג ויורה, זה משהו שהוא קופס לפעמים במחשבות בכל מיני סיטואציות. ברכב, כל מיני זה מוח ניוטרל. אתה לא עסוק בהרבה דברים אחרים. מוח שלך חופשי, ואז הדברים האלה שחבויים שם מאחור, אז הם קופצים. כולי מוכן, אז אופ, תמונה הזו קופצת.
טילים, טילים, טילים. כאילו, תהיו אותי באמצע אליי, תגיד טילים, 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 אני יודע מה לעשות. יציאה, יציאה. כל מיני דברים קטנים שאתה שומע, אתה פאק, אתה יודע שזה יציאה. לא יודע, מיליון דברים. לבנון היא נוכחת.
אשתי נפגשה עם מישהו שהוא היה מפקד אוגדה 91 בעבר, והוא אומר לה, לא לקחתי כלום מלבנון, אני לא נזכר בסיפורים, לא חושב על סיפורים, לא פתחתי את התמונות אפילו מאז שיצאתי משם, שאני לא מצליח להבין איך זה אפשרי. ואני לקחתי את כל מי שאני לדעתי מלבנון.
כל השירות הזה מלווה אותי ביומיום שלי. חוויות שאני חווה ביומיום שלי, שהיום אני מבין שהן קשורות קשר ישיר למקום שבו שירתתי, וסטרס מאוד גדול כשיש לי שאני נמצא בקהל. כל הזמן פחדתי מצלפים, לא הרגשתי בטוח בשום מקום. פותח פינות, כשאני הולך הליכות רגילות, אני מבצע איזושהי פעולה שאתה מתרגל אותה בשירות שלך, ואני לא מצליח להוציא אותה מהראש שלי.
שלום, אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום. בפרק הזה של סיפורים מלבנון, לא נעסוק בדברים שקרו בלבנון עצמה, אלא במה שקרה אחריה. הלוחמים עזבו את לבנון, אבל לבנון לא עזבה אותם. נדבר עם אריאל יצחקי, פסיכולוג שיקומי ונוירופסיכולוג, שמסייע לאנשים עם פוסט-טראומה מהשירות הצבאי שלהם. אבל חוץ מזה...
אני בוגר קו לבנון.
אריאל מכיר היטב את השירות הצבאי בלבנון.
אפילו לא זוכר את התאריך, אני חושב שזה חלק מהעניין.
הוא היה שם, במוצבים, ואת החוויות של המטופלים שלו הוא מכיר מקרוב.
שנים לא התקרבתי לגבול הצפון. כל טיול לצפון נגמר באזור הכינרת ולא יותר. פעם ראשונה שנתקלתי בזה בסי, זה היה כשראיתי את הסרט בופור.
יושר, עשה פה, זה לראות פקד המוצב, Welcome to בופור.
זה פרנס, אך נעימות.
אני יושב בקולנוע, רואה את תחילת הסרט וקופץ ככה. אני מרגיש שאני מזיע ומתנשם בכבדות, ואני מבין שמשהו לא בסדר, אני מתלבט אם לצאת או לא, ובסוף לא יצאתי, אבל החוויה הזאת ככה מאוד טלטלה, אני חושב שמשם התחלתי מאוד מאוד להתעסק יותר ויותר בטראומה.
אז אתה מבין שאתה פתאום חווה פוסט-טראומה שהייתה חבויה שם?
כן. אני מבין שמשהו, שזה חלק שהוא לא מעובד עד הסוף. הוא לא נכנס לסיסטם ויושב טוב בסיסטם. זה חלק שלא לא, לא, לא נגעתי בו. והשארתי אותו כזה סגור באיזה מגירה, ארון, קידבק, כל דימוי הוא מתאים, אבל אני מבין שזה יושב שם ומחכה. הדרך שלי להתמודד היא, היא ללמוד על זה יותר. אני מבין שזה לא משהו שמשפיע, אבל אני מתחיל לשים לב לעוד סימפטומים, כמו לדוגמה שקט, שהרבה פעמים יצר אצלי תחושה של חוסר נינוחות, כלומר, דווקא במצבים של שקט כזה, אני הולך ברחוב והרחוב נורא שקט, או אני בטיוב והרחוב נורא שקט, אני מרגיש איך הגוף נדרך, איך הגוף מכין את עצמו לאיזה משהו, ולוקח לי זמן, דרך אימון, להגיד לעצמי, רגע, אני עכשיו לא ב-97 עם מדים ונשק, אני עכשיו בטיול עם המשפחה, טיול עם הכלב, השקט הזה הוא בסדר, הוא תקין, זה הנורמלי.
אריאל כבר היה בסיום לימודי הפסיכולוגיה, כשהוא נתקל בחוויות האלה ולומד עליהן כדי להתמודד איתן. במבט לאחור, הוא מסוגל להבין מה גרם להן.
מה שאני זוכר, ונון, זה מתח נפשי נורא נורא גדול. זה בלעלות לשמירה במוצב, להיות שם בשמירה ולהיות אחראי על כל מי שישן במוצב, זה מלווה מתח. כל יציאה מהבסיס הייתה מתח, אם זה לנסוע לריחן, אם זה לעלות למערב. התקופה שתפסנו איזשהו מוצב אחר, אז כל נסיעה היא מתח. החוויה העיקרית שלי הייתה של מתח. התקופה הכי משמעותית שאני זוכר זה השבוע שהיינו בסוג'וד, היינו אמורים להיכנס לאיזשהו מערב, וזה לא יצא, ופשוט חיכינו בסוג'וד עד שיהיה אפשר לצאת, ושם זה היה פצמרים על המוצב, ואנחנו תקועים בתוך ביטנים שם כדי שישמרו עלינו, וזה להעלות מטרות דמות. לשים על הגג ושנייה אחרי זה לגלות שהן מחוררות כבר. זה RPG שנופל על העמדה שאני נמצא בה. המתח הזה ולהיות במצב שאתה חייב לתפקד, ואין לך ברירה, אתה לא יכול לקחת את הפקלאות ולחזור אחורה. אתה שם, החברים שלך שם, המפקדים שלך שם, אתה לא תזוז אחורה. כל מה שיש לך לעשות זה להיות מוכן, להיות דרוך למה שלא יקרה.
היום אריאל מסייע ללוחמים שסוחבים איתם את הקשיים מהשירות הצבאי, ויש רבים כאלה. בתקופה האחרונה הנושא מדובר יותר והכרה בו גדלה. הוא גם תפס לו מעט כותרות.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה תשפ"א. מוסיף להיות קשה מצבו של איציק סעידיאן, לוחם גולני, משוחרר שהצית עצמו אמש במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון. סרן במילואים זיו שילון הכיר את איציק בן ה-26 בפעילות משותפת למען הלומי הקרב, וזעק כאן בבוקר טוב ישראל, חייבים לבצע רפורמה בטיפול בנפגעי פוסט טראומה.
יש אנשים שהולכים בינינו, שהם הולכים, הם שלמים, אבל הם מתים מבפנים. היום החוקים הם לא מספיק מעודכנים לרמת המודעות שיש לנו לפוסט טראומה, וגם ברמת הצבא יש לנו כל כך הרבה פער, ויש כל כך הרבה כאלה שלצערי נשרפים מבפנים ונופלים בין הכיסאות.
לכן בחרנו לדבר עם אריאל, להבין טוב יותר את התופעה ואיך היא משפיעה על הלוחמים מרצועת הביטחון.
פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, אוקיי, ונגש על הדיסאורדר, אוקיי, זו הפרעה בעצם של תהליך שהוא בהרבה מובנים הוא טבעי ונורמלי, שנתקע. הוא מחייב חשיפה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה או בשמועה לאירוע או למצב מעורר סכנה. היום אנחנו כבר יודעים להגיד שזה לא מחייב שיהיה איזה אירוע אחד משמעותי, אלא לפעמים גם צבר של מתח וסטרס, הוא גם הוא מעורר מצוקה. אז הדבר הראשון שכשאנחנו מדברים על פוסט טראומה, אנחנו מדברים על חשיפה למצב מאיים, okay? בין אם באופן ישיר, אבל גם באופן עקיף, שבו אני לא נמצא בתוך שדה הקרב, אבל אם אני יושב בעמדת תצפית ורואה את החברים שלי נתקלים, או אני רואה התקלות, או אני יושב בקשר ושומע את הקולות ואת הצעקות, וגם זה יכול לעורר טראומה. עקיבים הנוספים מדברים על זה שהחוויה הזאת למעשה לא תמיד מעובדת. במנגנונים המוחיים המאוד מתוחכמים שיש לנו, אז היא כוללת גם תופעות של עוררות יתר, okay? מפגש עם הגירוי, עם משהו שמזכיר, עם משהו שמעורר את הדבר הזה, אני מגיב אליו לא בשלווה. מעצבן אותי, זה מכעיס אותי, זה גורם לי לכעס, זה מטלטל אותי. הזיכרונות האלה הם חודרניים. כלומר, זה לא קורה בהזמנה. אני לא, אני יכול לדמיין ולספר על הדבר, אבל טבעם של הדברים האלה זה שהם קורים בהפתעה. קורים פתאום, קצת כמו שטראומה קורית פתאום. מרכיב נוסף ש, שהוא מאוד משמעותי בפוסט טראומה, מתי זה נהיה בעיה, מתי זה נהיה דיסאורדר, כשאני מפתח הימנעות, כי אני מתחיל להשקיע יותר ויותר מאמצים, ולהדחיק את האירוע, בלהימנע מהאירוע, בלא לחשוב על האירוע, בלא לפגוש סימן שאולי יזכיר לי את האירוע, להתרחק מחברים, חברים מהמסלול שהיו, ופתאום מישהו התחיל לדבר על זה, ואני יודע שאני לא אוכל להחזיק את זה, אז אני לא רוצה לפגוש את האנשים האלה, אני אתרחק ממסגרות שיכולות להזכיר לי את זה, אני אתרחק מסרטים, מחוויות, שלאט לאט העולם מתחיל והולך והולך ומצטמצם ומצטמצם ומצטמצם, ושם נהיית הבעיה.
אתה יכול לומר שרוב מי שיצא מלבנון יצא עם פוסט טראומה ברמה כזו או אחרת?
ברמה כזו או אחרת, כן. אני חושב שרוב
מי שיצא...
כן. אני חושב שרוב מי שיצא מלבנון בוודאות נחשף לאירועים קשים, בין אם באופן ישיר, בין אם באופן עקיף. נכנס ללבנון, אתה נכנס לאיזה מקום גם עם המון היסטוריה, אוקיי? כל גדוד גם, כל פלוגה, אפילו כל רמה זה היסטוריה, אוקיי? אתה פוגש את אני זוכר לכם באישי, אז הוא, הקצין הזה, הוא זה שבקו הקודם הוריד שלושה מחבלים וזה, וגם אם לא מדברים על זה, אתה נכנס עם המון היסטוריה, אז גם ההתקלות של הממפי, על לוחמים שנהרגויים, וגם אם אתה לא היית שם באופן אישי, זה חברים שלך, זה אנשים שאתה מכיר מהגדוד, זה מחזור למעליך, מחזור מתחתיך. הסטייט הזה שאתה חשוף למצב כזה מאוד מאוד מורכר, שכל רגע יכול לחוות פציעה, התקלות.
הפוסט-טראומה של הלוחמים מחזירה אותם הרבה פעמים לרגע אחד בעבר. רחוב שקט יכול להפוך לאזור עוין. הם אנשים נורמטיביים, מתפקדים, אבל נושאים איתם צלקת. אצל חלקם זה אפילו פצע מדמם.
במהלך העבודה על ההסקט שמענו מלוחמים על מגוון רחב מאוד של גירויים שיכול לגרום להם לתגובה פוסט-טראומטית. מצפצוף ברכב ועד פינת רחוב שמסתירה את מה שמאחוריה.
היא בעיה לפעמים בדמיון. Okay? אני חווה את אותו אירוע, ואני בטוח שאני האישי ב-98, okay? ולא בתל אביב ב-2020. Okay? טופל שלי, שהוא נפצע בעזה, אבל החוויה נורא לא מטלטלת, והוא בטוח, הוא אומר, אני משוכנע שמהחלון עכשיו יורים עליי. Okay? אנחנו יושבים בקליניקה, לב תל אביב, מקום שקט ופסטורלי, והוא בטוח שעוד שני יורים, והוא אומר, תגיד לי שהיום יום שלישי, ושהיום אנחנו ב-2020, ושהשם זורחת והכל טוב, ואני לא בעזה, אני לא מאמין לך. זה העוצמת הפוסט-טראומה, זה המורכבות גם, כי הרבה פעמים בתוך המערכת המוחית, אני חווה את האירוע הזה פול בלון, מההתחלה עד הסוף, כאילו אני שם. ומגיב כאילו אני שם. כמו שלימדו אותי וכמו שחינכו ללחם, ליצור, כי יש פה אירוע. ואחרים לא מבינים מה קרה לך.
מה מעורר הכי הרבה את הפוסט-טראומה? מראה? צליל? ריח?
לכל אחד יש את הדברים שמעוררים אצלו. יש אנשים שריח הוא בלתי נסבל מבחינתם.
תספר לנו על מקרה כזה שנתקלת בו.
על האש, עם החבר'ה. יושב בעלייש עם החבר'ה, ופתאום הריח של הבשר, והוא לא מבין מקום, הוא נהיה עצבני, ומתחיל לצעוק ולצרוח, ולברוח מהמקום, ולצעוק, וממש נכנס לתוך חוויה מחדש. החברים, כולם עם בשר על האש ובירות ביד, ולא מבינים מה קורה פה.
ושאתה מקלף את השכבה אחרי השכבה של אותו פציינט, אתה מבין שמאיפה זה בא?
מאירוע שהוא היה בו. אירוע לחימה שכלל גם שריפה של אנשים. יש פה איזה טריגר שמעורר ומטלטל ומפרק את הבן אדם. הוא לא מסוגל, זה החברים שלו והוא לא מסוגל להיות שם. זה החברים, הוא מול המשפחה והוא לא מסוגל להיות במקום הזה.
פוסט טראומה לא מוגבלת ליוצאי צבא בלבד כמובן. ובכל זאת, נדמה שחיילים קרביים לשעבר מהווים נתח גדול שיש לו מאפיינים ייחודיים מבין המתמודדים עם פוסט טראומה.
אני חושב שפוסט טראומה צבאית מגלגלת בתוכה גם המון צבא. Okay? מה הכוונה? המון חינוך צבאי. האם הגבתי כמו שהייתי אמור להגיב. השאלות הרבה פעמים הן לא על למה הייתי שם או לא הייתי שם, אלא הייתי שם כי אמרו לי, כי זה איזושהי חוויה בהרבה מקרים מאוד מאוד גורפת. יש מקרים שאנשים גם שואלים על, על אם הייתי צריך להיות, אבל אחד המאפיינים של פוסט-טראומה עצמאית זה להיות בתוך האירוע הזה.
בדור המוצבים המודעות לקשיים נפשיים הייתה קטנה, והרבה פעמים הם היו סיבה לבושה. חלק מהקושי של הלוחמים שהשפיע על הפוסט-טראומה שלהם היה חוסר היכולת לדבר על מה שקרה להם, לאבד את האירועים המטלטלים שהקיפו אותם כל הזמן.
לפחות בדור שלי, שאני גדלתי בו, לא מדברים על זה. זה היה, נחשפת לאירוע, נחשפת לבעיה, הפתרון היה ישיר, היה אוקיי, היה תעלה לעמדה.
דפדף.
כן, דפדף. אין, אין מה להתעסק עם זה, אוקיי? התרופה הכי טובה זה לחזור לשגרה, אוקיי? הרבה פעמים עשו טעויות, באמת, אני לא באשמה, אלא באמת מתום לב וחוסר ידע, שבן אדם אחרי התקלות ואחרי מצב עולה לעמדה, ונשאר בתוך העמדה עם כל המחשבות ועם כל הדברים וכל האדרנלין והחוויה, הוא נשאר בעמדה ובעצם מופקר בלי יכולת לאבד את הדבר הזה, בלי יכולת שיבוא אליו מישהו ויגיד לו, שמע חביבי, עשית טוב, היית בסדר. הוא נשאר אם, אם, אם הייתי יורה ככה, אם הייתי פותח זיק ככה, אם הייתי עושה משהו אחרת, אולי. עוד מאפיין שלישי זה, זה עוצמת הטראומה. שלפעמים עוצמת הטראומה היא שונה. המצב הזה לפעמים של לחימה הוא עוצמתי יותר.
אתה יכול לאפיין פוסט-טראומה ייחודי לשירות של חיילים ברצועת הביטחון, או לחילופין, אם אפשר לאפיין את הדור הזה שלחם ברצועת הביטחון?
אני חושב שהדור הזה של רצועת הביטחון הוא מאופיין יותר במה שנקרא קומפלקס פוסט-טראומה. קומפלקס פוסט-טראומה מדבר שמעבר לחשיפה לאירוע, הוא מדבר על זה שזה להיות בתקופה, okay? בניגוד לפוסט-טראומה שמחייבת איזה אירוע נקודתי, חשיפה לאירוע, משהו מאוד מאוד נקודתי, קומפלקס פוסט-טראומה מדבר על, על שהייה כזו של, של תקופה ארוכה, שאתה לא יכול לצאת ממנה, אתה לא יכול לזוז ממנה, שאתה חווה בלחץ ומתח וסכנת חיים, או איום מאוד מאוד משמעותי על הבן אדם. כשגוזרים את הדבר הזה, אז כן, זה בא לידי ביטוי גם באנשי רצועת הביטחון, שעיקר הקושי בקומפלקס פוסט-טראומה, היא באה לידי ביטוי גם ביחסים בין אישיים. כשאנחנו ככה מסתכלים על הדור המוצבים, יש מאפיינים דומיננטיים של חוסר יציבות לפעמים תעסוקתית, חוסר יציבות בין זוגית. עכשיו אנחנו בדור כזה שהרבה מתגרשים בו, okay? אבל אני חושב שאם מאפיינים את הלוחמים, אנחנו מוצאים הרבה אנשים עם קשיים ביחסים הבין אישיים והזוגיים, וזה חוסר ויסות רגשי.
ללא מעט מהחיילים שהיו במוצבים, יש קושי גדול לשמור על קשרים חברתיים. הם לא מצליחים להתמיד ולהשקיע לאורך זמן, ולא מצליחים להתחייב לתהליכים ארוכים.
העדויות הולכות ומצטברות. אנשים לא מצליחים להחזיק את החיים הזוגיים שלהם, לא מצליחים להחזיק עבודה, משברים ביחסים בין ההורים. למה? זה שאלה מאוד מאוד מורכבת, קשה. יש לי השערות. אחת זה שמשהו בתקופה הזאת, של להיות בסטרס, במתח נפשי כל כך ארוך, ואני משער שכל מי שהיה שם היה בסטרס, לא היה רגוע. גם אם הוא אומר, אבל זה לא היה תקופה של רגיעה, הסימנים של מתח נפשי, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות זה, מעוררים ישר את המקום הזה, ולפעמים מחזירים את התגובות, חוזרים להיות חיילים, בלחתוך. כחייל אתה לא מחזיק קונפליקטים, אתה מגיב. אני חושב שבמפגש הזה עם מקור מתח שהוא לא רגיעי, כי הוא מתמשך והוא משפיע, עכשיו יהיה לי בעיות עם האישה, זה לא היום, זה פתאום זה מתחבר לאיזו תקופה, וזה מרגיש הרבה פעמים איזו תקופה. החשש לפעמים מלחזור למקום הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא לדעתי מה שמעורר הרבה מאוד טריגרים, ומחזיר לתגובות שהן מאוד קשות ביחסים. אני חושב שהיום הדור הלוחמים של רצועת הביטחון, הם כבר אנשים שמתקרבים לשנות ה-50, 40 המאוחרות, ויש כאלו שלא מצליחים, ועד היום מחליפים קשרים זוגיים ולא מצליחים להחזיק עבודה, וזה היכולת להתמודד מול קושי. בעצם זה היכולת לשאת איזה קושי בלי קושי להיות שם. זה איזושהי בעיה מאפיינת. יכול להיות שזה תוצר של הפוסט-טראומה, יכול להיות שזה תוצר של, של אווירה כזו, של, של חינוך כזה, של תקופה. הרבה פעמים כשאני פוגש אנשים, זה קושי להיות במקום הזה.
אחת ממערכות היחסים שהושפעו במיוחד, היא הקשר בין הלוחמים להורים. כבר אז, ברצועת הביטחון, הקשר עם אמא ואבא יצר לא מעט דילמות.
אני, ההורים שלי לא ידעו שאני שם. מכרתי להם איזה סיפור מגוחך שאת החבילות ישלחו לראש פינה, לדודה מרי, אז משם אוספים את זה ל... אני בכלל ברמת... מכרתי איזה סיפור, אני חושב שזה... אני חושב שזה הפחד מלא להדאיג, וכמו שאמרת, לא להדאיג, לא להלחץ. והמחשבה, אם תהיה דפיקה בדלת, היא מחשבה... בעיניי, דברים שמנסים להדחיק, זה, אבל זה... ואם תהיה דפיקה, זה איך זה יהיה, ואני אשאיר מכתב או לא אשאיר, אני אשאיר תמונה או לא אשאיר. כל העיסוק ברגע הזה, של מה יקרה לי, ואיך ההורים יגיבו, אני אכזב, אני אצייר אותם, אני אפגע בהם, זה מקום שהוא כמו איזה, עוד איזה אבן, סלע שאתה סוחב כשאתה יוצא לפעילות. אי אפשר לנתק מהמחשבה הזאת. כל הזמן ברקע שם, המשפחה והדברים. אני חושב שכשיש פוסט-טראומה אחרי זה, אז הרבה פעמים גם לפעמים האשמה מתגלגלת לקשר הבינורי. האבא שהיה לוחם, אז אני כועס עליו, האמא שלא מבינה, כי היא לא הייתה שמה. האבא שלא מבין.
אצל רבים מהלוחמים בלבנון, אחת התחושות הקשות שמלוות אותם היא של אשמה. האחריות שהוטלה עליהם לדאוג לחיים של אחרים, יכולה לגרום להם לאיסורים ולערער אותם.
לפעמים החוויה היא, לא שמרתי עליו, לא דאגתי, לא דאגתי שקרוב אליי, לא דאגתי שרחוק יותר ממני. אשמה יודעת לעטוף הכל ולהיכנס גם בסדקים נורא נורא קטנים.
כמו מים.
כן. ומחלחלת, והיא לא פשוטה. אתה לא יכול להיות ילד. אתה לא יכול להיות ילד בלבנון. אתה מתעסק במוות, אתה מתעסק בחיים, אתה מתעסק בהגנה לישובי הצפון, אוקיי? בגב שלך יושב את כל מדינת ישראל, אתה לא יכול להיות שם ילד. ואז אם אתה קרה משהו, אוקיי? והאשמה מחלחלת, אז האחריות הזאת, כמו אמפליפייר חזק לתחושה הזאת.
הפוסט-טראומה משפיעה על יוצאי לבנון בצורות שונות וברמות שונות. נכון שלא כולם סובלים מהפרעות חריפות, אבל כולם יצאו משם עם סריטה כזו או אחרת. כדי להבין את חוויית לבנון עד הסוף, פשוט אי אפשר להתעלם מהתופעה הזו. זו אולי הירושה הכי משמעותית של החיילים ושל ישראל בכלל מהשהות ברצועת הביטחון. ההתמודדות עם פוסט-טראומה, שהייתה שנים רבות אישית, כזאת שאפילו צריך להתבייש בה, הפכה למשימה ציבורית ולאומית.
אני שומע שוב פרשים, אינך שומע דבר.
עד כאן סיפורים מלבנון להפעם. עורך ראשי דורון רובינשטיין, עורך ומפיק יותם פוגל, עריכה ועיצוב קול עודד דודוף. תודה גם לאביה גל ולי גינדי לוי. נתראה בפרק הבא.
אם זהו רק תרגיל, זה אחר תרגיל מוסלם. השבת